בוקר טוב לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'.
בוקר טוב, בצלאל ודוד.
בוקר טוב.
בוקר אור. את רואה מרחוק מהאופוזיציה את מה שקורה שם ומגחכת על כולם, זה רוצה להיכנס, זה לא רוצה.
קודם כל אני רוצה לפתוח ולהגיד שהיום אנחנו מציינים 20 שנה של יצחק רבין, אז עוד לפני שאנחנו מתעסקים בפוליטיקות, אם נגיע לזה אז בסדר גמור.
התכוונו לעשות הפוך, אבל בסדר.
אין בעיה, אז תחזור על השאלה שלך.
אז אני אומר, את רואה מרחוק את מה שקורה בקואליציה וסביבותיה, זה רוצה להיכנס וזה ממש לא רוצה. ומצד שני נראה נתניהו כמאוד להוט להרחיב את הממשלה. לא יודע, מצחיק באיזשהו מקום.
אני לא יודעת אם מצחיק, אותי זה קצת מעציב, אבל אני חייבת להגיד שזה לא, זאת לא סיטואציה יוצאת דופן, הרי כבר אנחנו תמיד הזיכרון ההיסטורי שלנו קצר, אנחנו רואים רק את הרגע הזה, וגם חושבים שהרגע הזה הוא הכי קטסטרופלי שהיה אי פעם, אבל נפתולים קואליציונים ואופוזיציונים היו תמיד. אני מזכירה לכם את מסיבות הבחירות האחרונות ואלה שלפני האחרונות, איזה דרמות קרו, התרחשו רגע לפני, אז כן, אבל זה לא נורמלי שממשלה מושלת עם 61 חברי כנסת. ברור שזה מצב שלא יכול להרשיב.
אבל תראי, זו ממשלה יציבה, בינתיים. אפילו שהיא ממשלה של 61.
ועוד אומרים לנו שהיא גם תעבור את התקציב כמו שצריך כשהיא קטנה.
כן, אני גם מעריכה שהיא תעבור את התקציב, ואכן ה-61 המרכיבים שלה, למרות שהם מתפחים בינם לבין עצמם ומפגינים נגד עצמם, ויש גם מרידות פרסונליות, עדיין צריכים ללכד את ה-61 האלה בכלל הצבעה, מהסיבה פשוטה שכל אחד מהם יודע שאם הממשלה הזאת תתפרץ, יכול להיות שהם לא רק יאבדו את מקומם ליד שולחן הממשלה.
תראי כמה היא יציבה הקואליציה, שאפילו אריה דרעי שכועס או לא רוצה לעשות משהו.
אם תרשו לי להשלים משפט, אני נורא אודה לכם.
אוקיי.
אני אומרת שהמרכיבים שלה יודעים שאם הם ינענו את ההריסה ויפרקו אותה, אז גם הם עלולים למצוא את עצמם מחוץ לממשלה וגם מחוץ לכנסת. וזה איזשהו מרכיב הישרדותי פרסונלי, אבל בסוף יש איזה תהליך כזה שהוא מתרחש בדרך כלל אחרי שנה, שנה וחצי, שנתיים, שיש כוחות שמנצחים את יצר ההישרדות, ואז אתה מתחיל לראות אפילו אדם אחד מצביע נגד הממשלה, והיא פשוט מתפרקת.
קחי אבל למשל את אריה דרעי, כועס, לא רוצה את התיק שלו, אבל לא עושה ברוגז, אלא מודיע אני עוזב את התיק, את המשרד, משרד הכלכלה, בגלל, כנראה בגלל הגז, או לא ברור עדיין בדיוק מה, וזה נעשה בצורה רגועה, שקטה, בלי התלהמות, בלי משבר גדול כמו שהיה בעבר, בכל זאת מראה על בגרות של כל מרכיבי הקואליציה.
אני אוהבת להתייחס לדברים לגופם, על פי התוכן שלהם, לא על פי הנימה, שקטה או זוהרת. אני חושבת שבסוגיית הגז יש כאן דבר שהוא גם פוליטי, בוודאי הוא גם כלכלי, דרמטי מאוד לעתידה של המדינה, אבל יש כאן התנהלות פוליטית שאני לא מצליחה להבין אותה. הרי למה אנחנו פוליטיקאים? למה אני בפוליטיקה? כדי לממש את האמונות שלי ואת השקפת העולם שלי. ולמה אני רוצה יותר כוח? כדי שיהיה לי יותר כוח לממש את הדברים שאני מאמינה בהם. במקרה הזה שוויון בין בני אדם וביטחון תעסוקתי והסדר מדיני וכן הלאה. אני לא מבינה איך גם משה כחלון וגם אריה דרעי שנאבקו כדי לקבל כמות נאה של מנדטים, והגיעו אל המנוחה והנחלה, אל המקום שבו אתה יכול להשפיע יותר מכל על גורלם של בני אדם. שני התיקים הכלכליים הכי בכירים בממשלה, כשהם מגיעים אל רגע הביצוע והסמכות של הנושא הכלכלי והחברתי הכי חשוב במשק, שקשור ליוקר המחיה ולפרנסה בכבוד ולתעשייה, הם זורקים את זה כמו תפוח אדמה לוהט, בורחים ומשאירים את זה לנתניהו.
הסיבות שלהם לא מובנות לך? כחלון אנחנו מבינים, אריה דרעי אומר, אני לא רוצה ליצור תקדים. על סעיף 52 לחתום עליו, משהו שנולד לפני 30 שנה, למה שאני אחתום עליו? למה שאני אצור את התקדים?
בסדר, אני לא מזדהה עם הצורת חשיבה והעשייה הזאת. אני חושבת שברגע שאתה נכנס למשרד, אתה צריך להרים את כל ההזדמנויות שבדרך, ואת כל התפוחים הלועצים שבדרך, ולפרק אותם ולהשתמש בהם, ואני חושבת שיש לנו הזדמנות מדהימה להביא לעם ישראל ברכה וסגסוג והורדת יוקר מחיה, ואני חושבת ששניהם מועלים באמון של הציבור שפחר בהם.
אבל הנושא של הגז כל כך חשוב, כל כך אקוטי, לחברה נכון. בישראל, לכלכלה בישראל, ואומר אריה דרעי, אני לא רוצה לקחת על הגב שלי את האחריות.
אז אני לא מכבדת חוסר רצון לקחת אחריות. אני כל אחד בתפיסתו, זו תפיסתי. הרי זה הנושא הכי אקוטי והכי חשוב, ואכן הוא נמצא בידיים של שני השרים הכלכליים הכי חשובים, משה כחלון ואריה דרעי, ועל כן האחריות היא עליהם במידה רבה, וההתנערות באחריות, אני לא מקבלת אותה, אני לא מוכנה להתייחס אליה בשוויון נפש. ואני אגיד לכם למה, אני אומרת את זה לגבי שניהם, כי מנתניהו שמוביל את כל העניין הזה כדי להעביר כמה שיותר משאבים לידי בעלי ההון וכמה שפחות לציבור, אין לי ציפיות בכלל. אני מכירה את השקפת עולמו, אני יודעת שהוא לא סופר את הציבור, אבל מכחלון ומדרעי היו לי תקוות, כי יש הרבה מקומות שבהם תפיסת העולם שלי משיקה לזו שלהם.
אומר אריה דרעי על זה, שזה הרע במיעוטו?
אני לא מקבלת את זה, אני חושבת שזה הרע במיראו. המתווה הזה שבאי העשייה שלו הוא יביא לאישורו, זה מתווה להשארת הגז באדמה. זה מתווה שמסיר את האחריות שיש היום מעל חברות הגז, לשים צינור שני בתמר, שיביא גז לכל המפעלים. זה מתווה שדוחה את פיתוח המאגר השני. זה מתווה שמאפשר להם לייצא את הגז שלנו עוד לפני שהם פיתפו את לוויתן. וזה מתווה שכל כולו מתנה משומנת לחברות מאוד עשירות, על חשבון הציבור בישראל. אין כאן בכלל מחלוקת, ואגב זאת הסיבות, זאת אחת הסיבות שהם לא מוכנים לחתום עליו, כי הם יודעים שהוא רע. אז אם הוא רע, תאבקו נגדו, אתם שרים בכירים בממשלה.
ובגלל שהוא לא חושב כמוך, אריה דרעי, זה נקרא מעילה באמון הבוחרים שלו? בגלל שהוא לא חושב כמוך?
אני אומרת את זה מהזווית שלי, אני מדברת רק בשם עצמי. אחר כך אתם יכולים לעלות מרואיין אחר שיגיד ההפך, אבל כשאתם מדברים איתי, אני אומרת את עמדתי. וכן, אני משוכנעת שזאת מעילה באמון.
ואולי אריה דרעי לא רוצה... ואולי זה לא עניין של אחריות, אולי הוא באמת לא רוצה ליצור תקדים של עקיפת הממונה על ההגבלים העסקיים בנושא כל כך דרמטי וחשוב.
אתם ממש צודקים, ואני באמת חושבת שהוא לא צריך לעקוף את הממונה, ואני חושבת שכשדייוויד גילו נקלע למצור, כי כולם ירו עליו וטיפחו עליו, הוא היה צריך לקרוא לו, הממונה על ההגבלים העסקיים, אחרי שהוא רצה לפרק את המונופול ולהגיד לו, דייוויד, אני עומד לצדך, אני נותן לך גיבוי קצר שלך, אתה עושה דבר נכון והוגן, אני לא אפעיל את הסעיף שעוקף את הסמכויות שלך, לך בדרכך הזו, ואני נותן לך גיבוי, וזהו, בחר שלא לעשות.
טוב.
טוב, בואו נדבר על 20 שנה לרצח, נראה שזה הולך ונשכח, פחות מדברים, פחות זוכרים, בכל המובנים האפשריים של זיכרון, הולך ונשכח האירוע הטראומטי הזה של לפני 20 שנה.
אני לא משוכנעת, הזיכרון פושט ולובש צורה, מטבע הדברים אנשים נולדים. אני הייתי בהיריון עם הבת הצעירה שלי כשיצחק רבין נרצח, ומטבע הדברים הילדים שלי לא זוכרים אותו כמו שאני זוכרת אותו, וכמו שהדור שלי ובוודאי דור של אנשים יותר מבוגרים זוכר. ולכן הזיכרון כמו שהוא פשוט את הממדים של הגעגוע האישי וילבש ממדים של לקחים וטראומה לאומית שנצרבת. ואני חושבת, אני לא חושבת, אני משוכנעת שזו טראומה לאומית כשראש ממשלה שנבחר באופן דמוקרטי נרצח.
אין ספק בכלל, השאלה היא אם הפקנו לקחים.
קשה לי להגיד, מצד אחד אנחנו כן יותר ערניים להסתה. התחושה היא שיש יותר הסתה בגלל שהרשתות החברתיות מטיפות אותה והופכות אותה לגלויה יותר. אבל גם ערב רצח רבין וגם לפני יותר מ-30 שנה, למשל כשנרצח אמיל גרינצווייג בידי יונה אברושמי בהפגנה של שלום עכשיו, קדמה לזה הסתה מאוד מאוד עמוקה שדווקא לא סוקרה ולא טופלה ואיש לא גינה אותה. ודווקא מה שעכשיו אנחנו חלק מאיתנו חווים כהחמרה של השיח האלים, יכול להיות שיש בזה דווקא מימדים יותר נכונים של הצפה שלו, ואז אנחנו יודעים שהוא קיים ואנחנו מנסים להיאבק בו, בוודאי כל מנהיג שיש לו אחריות. ואנחנו חיים במציאות מאוד מורכבת, אין ספק שהצפה נעשית יותר אלימה, אבל גם ההסתייגות והדחייה שלנו מהאלימות הזאת והזהירות של רוב הפוליטיקאים מהסתה היא משהו שכן
עושה. בעצם זה שאנחנו מדברים על הסתה בכל פעם שהיא מרמת הראש למקום כזה או אחר, את אומרת זה, 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 זה הלקחים שהפקנו?
כן, כי בשעתו למשל היה טקסי פולסה דנורה שבכל הזכור צבע בסוף מהדורות אם בכלל, ו- והיום אם דבר כזה יקרה, אז אנחנו, גם כוחות הביטחון יטפלו בזה, וגם הציבוריות הישראלית תטפל בזה. יודעת,
וגם היה בשביל רביב, אל תשכחי, היו גם אנשים מהסוג הזה, לא זה יש היום ולא פולס אדנור.
אני לא שומעת, מה שאלת?
אני אומר, וגם היה טיפוס מפוקפק כמו אבישי רביב, אבל היום אין לנו לא פולס אדנורה ולא אבישי רביב ולא שמפניות.
אני לא כך מבינה את השאלה.
לא, שישתנו הנה,
זה נועד להפחית, אבישי רביב נועד להפחית מעוצמת ההסתה.
לא, 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 הכל היה אחרת, אז היום הכל השתנה, החברה הישראלית התבגרה, שונה לגמרי, השיח השתנה, פחות אלים. גם קרה משהו חיובי במובן הזה.
השיח הוא כן אלים מאוד, אבל יש גינוי של השיח האלים, ואני חושב שהיה שיח אלים גם קודם, רק פשוט פחות שמה, אנשים נורמטיביים כמונו, וכמו רוב המאזינים שלכם, פשוט פחות שמעו עליו. אז השמיעו לי אתמול להקלטה של הרב עובדיה יוסף מקבל את הבשורה המרה. עוד לפני שידעו שרבי נרצח וידעו שהוא נורא והוא פצוע, ומה שהיה מעניין בהקלטה הזאת, זה דווקא לא תגובה נפלאה של הרב, אלא
בעתת
השבר שבקעה מהקהל שהיה סביבו.
הוא מיד עשה לו תפילה, אם אני זוכר את ההקלטה הזו.
כן, מיד הוא עשה תפילה, אבל באמת דבר שלא זכרתי, זה זעקת השבר שנשמעה סביבו. והיא נשמעה בכל מקום. ואני חושבת שזעקת השבר הזאת תלווה אותנו לתמיד, באופן שבו אנחנו רואים את החברה הישראלית, מסתכלים על הסנאות בה ומנסים לפרק אותן. וזאת אחת המשימות שלנו, לא להעמיק את סיסות השסע, אלא להפך, לנסות כל הזמן לאחות אותו.
ואת בכוונה לא מדברת על מורשתו של רבין, על הדרך המדינית, שאת יודעת, ככה נשכחה לה והלכה...
אתם מוזמנים לשאול אותי.
אנחנו מדברים היום 20 שנה אחרי, את יודעת, במונחים שרבין דיבר בשעתו, לבין מה שקורה עכשיו, תאום רחבה מאוד מולנו.
אני לא כך מסכימה עם הפרשנות שלך, אני חושבת שהיום יותר מתמיד ברורה וצלולה קרה בזה שאנחנו לא יכולים לחיות יחד במדינה אחת עם הפלסטינים, ואנחנו זקוקים להיפרדות מהם, למען ביטחוננו ולמען קיומנו כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושחובה עלינו להמשיך ולנסות ולעשות כל שביכולתנו באופן פעיל, לא באופן פסיבי, כי ההתנהלות שלנו מאז יצחק רבין, מאז רצח יצחק רבין, התנהלות של הישרדות ושל מענה. יורים עלינו, אנחנו עונים. אנחנו לא לוקחים את הגורל בידינו, אנחנו לא פועלים על הגורל כדי להביא שלום על עם ישראל. וזה דבר שהוא רלוונטי גם להיום. ואני אגיד לכם אפילו דבר יותר חד. יש נטייה, בכלל יש את הביטוי פושעי אוסלו, שהוא ביטוי מתמרר, וגם הוא כוון כלפי יצחק רבין. אבל גם היום קורה דבר אבסורדי, הסדרי הביניים, שהן תוצאה של הסכמי אוסלו, שנועדו להיות רק אבן בדרך, ולא כמובן הסכם הקבע, הם מחזיקים עד עצם היום הזה, ובמידה רבה גם שומרים על ביטחוננו, כי כל בר דעת יודע, בוודאי כוחות הביטחון, אני חברה בוועדת חוץ וביטחון, אני שומעת את זה, את השכם והערב, הקשר הביטחוני הרציף בין הרשות הפלסטינית לבין כוחות הביטחון הישראלים מונע מאיתנו עבדות רבות רבות בנפש, והוא תוצאה של הסכם אוסלו, ואף אחד, שום ממשלת ימין לא הסכימה לוותר.
אז את אומרת שעצם התיאומים הביטחוניים הללו זה המשך מורשתו של רבין, גם אם אין...
לא.
גם אם אנחנו לא קרובים להסכמי שלום כאלו ואחרים.
לצערי זו לא המורשת, אבל בוודאי זה היה צעד שהוצג באוסלו, בהסכמי אוסלו אחריו, והוא משרת אותנו באופן פרגמטי עד עצם היום הזה. אתה יודע, אם ההסכמים האלה פסולים כל כך באופן טוטלי, אז היה נכון גם לבטל את זה, אבל אף אחד לא מבטל, כי בכל זאת יש אחריות וידיעה ברורה שהקשר הביטחוני הרציף והמשטרה הפלסטינית מעניקים גם לנו במידה רבה ביטחון וכיבוי של אש, שיכלה להיות הרבה 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 יותר גדולה.
ואם אני חוזר למה שהזכרת, ההקלטה היא של מרן הרב עובדיה יוסף, מצאתי את ההקלטה, אני רוצה להשמיע לך ולמאזינים דקה של הקלטה.
מוצאי שבת, לרב נמסר שראש הממשלה יצחק רבין נפצע קשה מיריות מתעקש יהודי.
מה? נפצע קשה? מה? שומעים דבר קשה מאוד בעבודתנו הרבים, התנקשו בחייו של ראש הממשלה וירו בו שלוש יריות ואומרים שהוא פצוע. אחרי אנחנו עכשיו נעשה לו משברך. מי שברך אבותינו הקדושים והטהורים, אברהם, יצחק ויעקב, משה, אהרון, נשיא דוד ושלמה, הוא יברך וישמור וינצור את ראש הממשלה יצחק רבין, שהקדוש ברוך הוא ירפאה ורפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, ויבריא עולם בעד העולם.
זה אומר הרב עובדיה יוסף באותו לילה דרמטי ששינה את פני החברה בישראל.
זה ממש מצמרר וקורע לב לשמוע את זה.
כן. הלם היה שם, הקלטה מתוך מערוצי התקשורת. חברת הכנסת שלי יחימוביץ, שיהיו לנו ימים טובים בעזרת השם. תודה, בוקר טוב.
בהחלט, אמן.
תודה,
בוקר טוב. תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, אתה זוכר את ההקלטה הזו?